שלום וברכה, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש שמונה פרקים לרמה, ואנחנו בפרק החמישי שעוסק בנושא פשוט, והוא תכלית החיים. כן, אז דיברנו על כך שלפי הרמב״ם תכלית החיים היא אחת, ועניינה לדעת את השם. הרחבנו בזה הרבה, כך שכאן אנחנו לא נחזור על כל הנושא, כן, על כל פנים לא בהרחבתו כמו בשיעור הקודם. אנחנו כן מבינים שתכלית החיים של האדם היא להשכיל, לדעת את השם. עכשיו, איך עושים את זה? דיברנו על זה שברגע שיש לאדם תכלית, אז קורה משהו מיוחד, והוא שכל תחומי החיים מצטרפים אל המטרה הזאת. כלומר, בעוד שאדם שמחוסר מטרה, אז תחומי החיים הופכים להיות עבורו הכבדה, עבור האדם שיש לו מטרה לחייו, כל חלקי החיים הופכים להיות עזרים, אפשר לומר, לאותה המטרה. נגיד, אדם שמטרת החיים שלו היא לאסוף בולים, אז יש לו גם מטרה בהכנת ארוחת בוקר. שהרי ארוחת הבוקר נדרשת עבורו כדי לאסוף את הבולים. זאת אומרת שכל תחומי, כל פעילות שהוא עושה, מקבלת משמעות ביחס לאותה המטרה. אלא אם כן, אותו תחום איננו משרת את המטרה, ואז הוא הופך להיות אכבדה, ואז האדם ישאף להשתחרר מאותו תחום. וכאן אנחנו צריכים לראות מה הם אותם תחומי חיים שעשויים לעזור למטרה של דעת הבורא. מהם תחומי החיים שעשויים לעזור למטרה של דעת השם? כן? לא עבודת הבורא, כי עבודת הבורא זאת היא המטרה שמוצבת על ידי הדתיים, אבל הרמב״ם הציב מטרה אחרת, והיא דעת אלוהים, כלומר ידיעה שכלית שמערבת את החוכמה של האדם. ואנחנו נראה למרבה הפתעתנו שמאחר והמטרה של דעת השם היא מטרה גבוהה, היא מטרה כוללת, ממילא אין תחום בחיים שאיננו שייך לה. כן? כלומר, היינו יכולים לצפות שנאמר, אותו אדם מציב לעצמו מטרה לדעת את השם, אז החיים לא מעניינים אותו. אז אנחנו רואים דווקא שזה להפך, כיוון שהמטרה היא לדעת את השם, אז החיים מעניינים אותנו מאוד. והרמב״ם יעבור מתחום לתחום, מן היותר מגושם אל היותר מופשט, כדי להראות לנו כיצד התחומים האלה מצטרפים לדעת השם. אני אומר לכם מראש, מדובר בשבעה תחומים שונים, שהם מסכמים פחות או יותר את כל הפעילות האנושית. אז הווה נקרא את הפסקה הראשונה, למרות שקראנו אותה גם בשיעור הקודם, בתחילת פרק חמישי. בהשתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת, צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת. והיא, השגת השם יתברך, כפי יכולת השגת השם יתברך, אבל השגת השם יתברך זה נראה משהו גדול, הרי זה בלתי אפשרי, אז מוסיף כאן הרמב״ם, כפי יכולת האדם לדעת אותה. כנראה שיש דעת אלוהים יותר גדולה מדעת האדם, וזה הידיעה שיש למלאכים את השם, אבל הידיעה שיש לאדם היא מינימלית, והיא מטרת האדם. וישים פעולותיו כולן. כאן זה הנקודה הבסיסית, ישים פעולותיו כולן, תנועותיו ומנוחותיו. מנוחה כאן אין הכוונה לנוח, אלא הכוונה לא לנוע. כן? זה בעברית של פעם. תנועותיו ומנוחותיו. וכל דבריו, מה זה דבריו? כוונה דיבוריו. כן? המילה דבר היא המילה המקראית שמשמשת גם בימי הביניים בשביל דיבור. וכל דיבוריו מביאים לזו התכלית. עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל. מה זה פועל הבל? רצוני לומר, פועל שלא יביא אל זאת התכלית. והמשל בו. עכשיו הוא יביא לנו הדגמות לעיקרון שהוא אמר. שישים הכוונה באכילתו ובשתייתו ומשגלו ושנתו וקיצתו ותנועתו ומנוחתו. מה המשותף של כל הפעולות האלה? פעולות של הגוף. מה המטרה של כל הפעולות האלה? בבריאות גופו לבד, והכוונה בבריאות גופו, ולמה הוא רוצה להיות בריא? שתמצא הנפש כלים בריאים ושלמים, לקנות החוכמות, וקנות מעלות המידות ומעלות השכליות, עד שיגיע לתכלית ההיא. טוב, איך שזה כתוב, זה קצת מפחיד, כי זה אומר שלפני כל פעולה שאני עושה, אני צריך להגיד לשם ייחוד. אני עושה את זה בשביל שכך וכך וכך, כל השרשרת שקושרת את זה בסופו של דבר, לדעת השם. השאלה אם אפשר לחיות ככה. כן? למה אתה שם מלח במרק? טוב, אני שם מלח במרק כדי שהמרק יהיה טעים, כדי שאוכל לאכול אותו, ואני רוצה לאכול אותו כדי להיות בריא. למה אני רוצה להיות בריא? כדי שתהיה לי שלוות נפש, שתאפשר לי לעסוק בחוכמה, שתביא אותי בסופו של דבר לדעת את השם. זה לגבי ההמלכה של המרק. שלב שני, מדוע אתה גם שותה כוס מים? כוס המים זה כדי לאזן את החום של המרק, כי אני זקוק גם לאכילה מאוזנת, למזג מאוזן בגוף, כי כולה, אתם מבינים? שככה לא גומרים. ולמה אתה אומר ברכת המזון? ברכת המזון, כדי לקיים מצוות בורי, וצריך להודות לו, וכולי. לא גומרים. ברור. אלא מה? יכול להיות שכתרגול יש לזה מקום. כתרגול אדם מתרגל את עצמו לזכור. אבל כשדבר הוא מוטבע, הייתי אומר מוטמע באדם, אז הוא הופך להיות אוטומטית מטרת החיים שלו. מוטמע, הכוונה שזה מופנם. כן, זאת אומרת שברגע שיש לאדם מטרה ברורה אחת לחייו, ממילא, באופן אוטומטי, הייתי אומר כמעט, כל פעולות חייו, אם ננתח לשם מה הם עשויות, זה בשביל אותה המטרה. אז כך שלא צריך לפחד כל כך מדברי הרמב״ם. ועל זה ההיקש, כלומר מתוך ההבנה הזו, לא תהיה אז כוונתו אל ההנאה לבד, עד שיבחר מן המזון והמשתה הערב. כלומר, מה אתה אוכל? יכולה להיות תשובה, אני אוכל מה שטעים לי. מה אתה שותה? מה שטעים לי. אבל מה שטעים, לאו דווקא מה שבריא. ומאחר, ואם לא תהיה בריא, לא תוכל לדעת את השם, ממילא, מן הסתם, אדם שמטרתו לדעת את השם, יאכל רק מה שבריא. נכון? זאת אומרת, לא יבחר מן המזון והמשתה הערב, וכן בשאר ההנהגות, אבל יכוון אל המועיל. וכשיזדמן, עכשיו נאמר ככה, לפעמים אדם אוכל מאכל שאיננו ערב לו, אבל אמרו לו שהוא צריך לאכול את זה כי זה בריא. אז הוא אוכל. עכשיו, ואם זה יהיה טעים, זה נורא? לא, לא נורא. אפשר גם שיהיה בריא, וגם שיהיה טעים. כן? אבל לא זה הקובע על מה תהיה תכונת המזון שלו, אלא אם אפשר לצרף, מה טוב. וזה מה שאומר כאן הרמב״ם, וכשיזדמן שיהיה ערב, יהיה. כלומר, זה בסדר, מותר שזה יהיה טעים. וכשיזדמן שיהיה בלתי ערב, יהיה. גם זה אפשר. זה אם כן, היחס בין הערב לבין המועיל. שאלה קטנה. איך אומרים מועיל בארמית? מה? מעליה. מעליה זה לא בדיוק מועיל. מעליה זה כוונה מעולה. דבר שמועיל בארמית אומרים, אולי מישהו זוכר קצת ארמית? מהנה. מהנה. אבל זה משון להנות. זאת אומרת ש... הגבול החד הזה שהעמדנו בין הערב למועיל הוא לא לגמרי ברור. שהרי בשפה הארמית, שהיא, כפי שהסברנו בשיעורים אחרים, שפת התת מודע של העברית, בכל זאת, המועיל נקרא מהנה. אם כן, יש מדרגות מדרגות בדבר הזה. לפעמים, וזה קצת משהו מזה מופיע כאן בהמשך דברי הרמב״ם. הנה, מה הוא אומר? או יכוון אל הערב. לפעמים האדם מחפש שזה יהיה דווקא טעים. על דרך חוכמת הרפואה. כמי שחלשה תאוותו למאכל, הוא כבר לא אוכל. דוקטור, מה יהיה? הוא הולך ומרזה מיום ליום. חייו בסכנה. אז מה אומרים? תיתן לו משהו טעים. כן? כלומר, יכוון אל הערב, ואז יוצא שהערב הפך להיות המועיל. מה מועיל בזה? שזה ערב. כן? או יכוון אל הערב על דרך חוכמת הרפואה. כמי שחלשה תאוותו למאכל. יעירה. עכשיו תראו, יש פה הגדרה מעניינת, מה זה דבר טעים לפי הרמב״ם. יעירה במזונות המטובלים, הערבים, שנפש האדם מתאווה להם. זה מזכיר את מוצאו הספרדי של הרמב״ם. כן? ברור. וכן, לא באמת, לא. וכן, יש אולי מקומות אחרים שטעים, הכוונה, פלפל, מלח, סוכר. כן? זהו, לא יותר. וכן, בלי להיכנס עכשיו להגדרות גיאוגרפיות וסוציולוגיות. טוב. וכן, מי שהתעוררה עליו מרה שחורה. בעברית, breakdown. יסירה. איך מסירים מרה שחורה? מה? אתה שואל? breakdown. מרה שחורה זה breakdown. כלומר, דיכאון, בסה, בלעז. כן? כן, בדיכאון, או בשפתם של יהודי טוניס, רסרה. כן? בקיצור, מצב כזה, דיקי, כן, ספלין, כן, עוד? רוצים, אפשר להרבות בביטוי, מה? דפרסיה, התמוטטות עצבים, וכדומה, מלנכוליה. בסדר? אז מה עושים, כן? אגב, מה זה הביטוי מרה, באמת? יש ברפואה של ימי הביניים, הניחו שיש לאדם ארבע מרות. המרה האדומה, הלבנה, הירוקה והשחורה. ושהאדם הבריא חי באיזשהו איזון בין המרות השונות. המרה הירוקה, אגב, ירוקה פירושה צהובה, כן? כי פעם ירוק זה היה כינוי לצהוב, וזה כיס המרה, מה שמצאו בתוך כיס המרה שבכבד. ראו שהחומר שנמצא שם הוא צהוב. לכן אמרו, זה אחת מארבע המרות שיש באדם. ראו שלפעמים אדם אנרגטי מאוד, פתאום הוא נהיה אדום מרוב אנרגטיות. אז אמרו, יש מרה אדומה. כן? ויש אדם שראו שהוא צלול, וראו שהוא קצת חיוור כשהוא חושב בצילות. אז אמרו, יש מרה לבנה. ומרה שהוא עושה, זה מושגים של הרפואה הישנה. לכן כשראו מישהו שרואה כל הזמן שחור, אמרו, יש לו מרה שחורה. מזה הביטוי. אגב, הביטוי מלנכוליה, מבחינה אטימולוגית, זה בדיוק המשמעות של זה, המרה השחורה. כן, מלנוס ביוונית זה שחור. כן. בקיצור, מי שהתעורר עליו מרה שחורה. אז איך מורידים מרה שחורה? הנה, יש לכם פה מתכון של הרמב״ם. יסירה. איך מסירים? בשמיעת הניגונים, ובמיני זמר, ובטיול הגנות, ובעניינים הנעים, וחברת הצורות היפות, וכיוצא בהן ממה שירחיב הנפש. ויסיר חולי המרה השחורה ממנו. יש ספר שכתב הרמב״ם, לא כל כך מפורסם, נקרא הנהגת הבריאות. אחד מספרי הרפואה של הרמב״ם נקרא הנהגת הבריאות. זה ספר שהוא כתב בשביל מלך סוריה, שהיה בנו של סלאח א-דין, הכובש הגדול ממצרים. אז המלך הזה, שכחתי את שמו, ביקש מהרמב״ם, הוא היה קצת בדיכאון. אז הוא ביקש מהרמב״ם, תכתוב לי איך אני צריך לצאת מזה. אז הרמב״ם כתב לו ספר שלם על מה צריך לאכול, מה צריך לשאוף אוויר, כל מיני דברים כאלה. והוא כותב לו גם לשתות יין. הבעיה היא שהוא היה מוסלמי. אז הוא אומר, ויש עוד דבר שאלמלא הדת הייתי ממליץ להוד מלכותו, אבל כמובן שהוד מלכותו לא יעשה את זה, כיוון שהדת אוסרת, והוא לשתות יין וכו'. כן? מתוך הנחה שכמובן הוא לא ישמע להצעה, ושמה יש פרק שלם של הרמב״ם על הטובות שהיין עושה. טוב. אז כאן פה הרמב״ם, בלי להיכנס ליין, מציע שאדם ייפגש עם דברים ערבים. כן? שמיעת הניגונים, הוא לא אומר אגב לאכול סוכריות. דבר טוב. כן? כי זה באמת יכול להיות כפייתי, וכן, לפעמים אנשים, מתוך מצבי דיכאון, אוכלים כל מיני מאכלים לא בריאים, וזה לא בדיוק הכי טוב. הרמב״ם מציע קצת להתרומם. שמיעת הניגונים ובני זמר, טיול הגנות ובניינים הנעים, חברת הצורות היפות. הצורות, הכוונה, לראות דברים נעים ויפים, וכיוצא בהם ממה שירחיב הנפש, ויסיר חולי המרה השחורה ממנו. יש תשובה של הרמב״ם בנושא שמיעת מוזיקה, לא פה, בתשובות הרמב״ם, שם הוא דן בזה שאסור לשמוע מוזיקה. איך הוא כותב? הוא אומר, מאז שחרב המקדש, אז מה זה, איך אפשר לשמוע מוזיקה? כן? במיוחד שמה שהוא מדבר על זמר הישמעאלים. זמר הישמעאלים זה כוונה ריקודי בטן בעצם, זה מה שזה היה. אום כלתום הביטוי המנהלה של זה. כן, אולי. בקיצור, אז הרמב״ם אומר, תשמע, זה לא מתאים. מה, אתה חושב שאתה דוד המלך? כן? כדוד חשבו להם כלשיר. מעניין, כן? הרמב״ם הוא המחמיר הגדול בעניין שמיעת מוזיקה. בהלכה? טוב, יש לנו היום פסיקות הלכה אחרות מהזו של הרמב״ם, אבל הרמב״ם כך סבר. הרמב״ם היה מאוד יבש מבחינת עולמו האומנותי. אבל, עם כל זה, אותו הרמב״ם שמחמיר בשמיעת המוזיקה אומר, אבל אם זה צורך, אז אין מה לעשות. ובלי מוזיקה אנחנו כולנו בדיכאון, נכון? טוב. ויסיר חולי המרה השחורה ממנו. והכוונה בכל זה, שיבריא גופו. ותכלית הכוונה בבריאות גופו, לקנות חוכמה. אז אם כן, דיברנו על הערב המועיל והטוב. כן? הטוב הוא המטרה. ראשי תיבות של טוב, ערב, מועיל. מה הוא? טעם. נכון? ככה תזכרו את זה, כן? טוב, ערב, מועיל. הטוב הוא המטרה, הערב והמועיל הם שתי הדרכים המובילות אל הטוב. אז עד עכשיו דיברנו על דברים די גשמיים, מגושמים, שהם בריאות הגוף. וכן, אז בריאות הגוף צריכה להיות מכוונת אל החוכמה. עכשיו אנחנו עוברים למשהו יותר מופשט. מה יותר מופשט מן הגוף? הכסף. למה? הכסף, הרי זה פיקציה. אין ערך לכסף. אתה מקבל מטיל זהב. מה אפשר לעשות עם זה? טוב, אפשר להשתמש בזה כדי לשים על הרימת ניירות שלא תתפזר. אפשר אולי לחזק את הרגל של איזה שולחן מתנדד. מנדד, אתה שם מתחת השולחן. בשביל זה, המתכת הזאת היא טובה. זה שמייחסים למתכת הזאת ערך של מיליונים, זה מוסכמה חברתית. החברה החליטה שיש לדבר הזה ערך. ולכן מתאבים לזה, אומרים, זה הב. לכן קוראים זה, זה הב. וגם אותו דבר לגבי המתכת הלבנה האפורה הזאת. כן? כוספים אליה. לכן הערך שלה זה עד כמה שיש אליה כוסף. לכן נקראת כסף. ברור? אבל זה כבר הדבר, אם כן, שהוא יותר מופשט, שהוא יותר שייך לתחום הדמיון. כן. וכן, אז אם כן אומר הרמב״ם, כשיתעסק לקנות ממון. למה אתה עושה כסף? תהיה תכלית כוונתו בקיבוצו, שיוציאו במעלות. כלומר, כסף זה דבר שמטרתו להוציא אותו. כן? הכסף לא קיים בשביל שהוא יהיה אצלך, הרי זה חבל. הכסף זה כדי שתבזבז אותו. כן? שיוציאו, אבל במה? במעלות. איזה מעלות? המידות והשכליות. ושימצאהו לחושי גופו, כן? שאני אקנה כל מה שהגוף שלי צריך. ולהמשיך מציאותו, כדי שאני אמשיך לחיות. עד שישיג וידע מהשם יתברך, מה שאפשר לדעתו. כלומר, לדעת אותו. ועל זה ההיקש, כלומר לפי הבנה זו, יש למלאכת הרפואות מבוא גדול, כלומר חשיבות גדולה, במעלות השכליות והמידות, ובידיעת השם יתברך, וביגיע אל ההצלחה האמיתית. כן? כלומר, הרמב״ם כאן נותן מעמד מיוחד לחוכמת הרפואה. חוכמת הרפואה לכאורה עוסקת בנושא נמוך. מהו הנושא הנמוך? הגוף של האדם. אבל מאחר והגוף הוא התשתית שעליה החוכמה יכולה להתפתח, אז זה חשוב לעסוק ברפואה. כן? זה מה שהוא אומר, ויהיה לימודה ובקשתה עבודה מן העבודות הגדולות, ולא תהיה אז כאריגה וכנגרות. האריגה שנותנת לנו בגדים, והנגרות שנותנת לנו רהיטים. הבגדים והרהיטים, אומר הרמב״ם, זה באמת נושא פעוט, חסר משמעות. לעומת זה, זה שאני אהיה בריא, זה משמעותי מאוד. לכן הרמב״ם כתב 10 ספרים של רפואה. 10 ספרי רפואה. לעומת זה, האריגה והנגרות, מעניין מאוד שהוא כותב לתלמידו רבי יוסף ברבי יהודה אבן עקנין, שהוא אומר לי, אומר ככה, טוב לי זוז אחד או שני זוזים באריגה או בחייתות מרשות הגולה. הרמב״ם. הרמב״ם באיגרתו לתלמידו רבי יוסף ברבי יהודה אבן עקנין. מה זה? את המילים. טוב לי, כוונה שזה טוב לו. זוז. זה מטבע, כן. זוז אחד או שניים. מאריגה. אותו דבר כמו שקראת פה. לפני כן קראת את המילה פה, אריגה. תסתכל. תסתכל בבקשה. תסתכל בבקשה בספר. נכון שפה כתובה המילה אריגה? כן או לא? נכון שכתובה פה המילה אריגה? נכון. אז כשקראת את זה, למה אז לא שאלת? נכון. אז אריגה זה לעשות בדים, כן? אני ממשיך בדברי הרמב״ם שם. טוב לי זוז אחד או שניים באריגה או בחייתות. חייתות, החיית זה מי ש... כן? מרשות הגולה. מהמשרה הגדולה של ראש הגולה שהייתה באותם הימים בבבל. כן? אוקיי.
מעדיף להיות פועל פשוט.
הוא מעדיף פועל פשוט מאשר להיות תלוי בפוליטיקאים. כן, זה הכוונה. כן. כי שם היה דיון, שם תלמידו, זה היה, למה הוא בכלל אומר את זה? תלמידו רצה להקים ישיבה. ואז כשאדם רוצה להקים ישיבה, צריך לבקש רשות מהרב שלו. אז הוא שלח מכתב לרמב״ם, שאל אותו, האם אני יכול להקים ישיבה? הרמב״ם אומר, תראה, מצד חוכמתך אני מרשה לך, אין בעיה, אתה יכול. אבל אתה רוצה את ההמלצה שלי, אל תעשה את זה. למה? כי תצטרך להתבטל ממלאכתך. צריך להפסיק לעבוד. ולקבל מהם, מה זה מהם? מראשי הישיבות והראש הגולה בבבל, איני ממליץ לך, כי טוב לי זוז אחד או שניים בהריגה או חייתות מראשות הגולה. טוב. כי בא, נשער, בא, מה זה בא? ברפואה. אני חוזר פה לדבר הרמב״ם. בא, ברפואה, נשער פעולותינו. נעריך את ההתנהגות שלנו. וישובו הפעולות שלנו, פעולות אנושיות ולא בהמיות, הכוונה. מביאות אל המעלות האמיתיות.
למה
דווקא ברפואה? מדוע? כי על ידי הרפואה אנחנו יודעים לשער את פעולותינו ולהפוך אותן לפעולות אנושיות. כלומר, על ידי הרפואה אנחנו יודעים איזה פעולה מועילה ואיזה פעולה מזיקה. ועל ידי שאני עושה פעולות מועילות, הנפש שלי שלווה, ואני יכול אז להתעסק בחוכמה כדי לדעת את השם. ולכן זה טוב מאוד לא להיות מצונן. כי אם אני מצונן, אני לא יכול להתרכז. אני רוצה ללמוד, ו... כן, או, ברור, אם יש לי כאב ראש, חייב לשכב, ברור? ולכן אני לא יכול לעסוק בחוכמה. לכן הרפואה היא חשובה. לעומת זה, האריגה והנגרות, אז אומרים, תלבש בגד כזה, או בגד כזה, מה זה משנה? העיקר שזה חם. בסדר? רהיט כזה או רהיט כזה, מה זה משנה? העיקר שיש איפה לשים את הדברים. בסדר? כי האדם שיוכל, שיבוא ויוכל מזון ערב אל אחיך. טוב הריח שנפש האדם מתאווה לו והוא מזיק לו, ואפשר שיהיה סיבה לחולי קשה או למיטת פתאום, רק רציתי לדפוק את הראש. זה ובהמות אצלי שווים. זה בהמה. ואין זה פועל האדם, מאשר הוא אדם בעל שכל. אומנם פועל אדם, אשר הוא חי, נמשל כבהמות נדמו. יהיה, ואומנם יהיה פועל אנושי, כשיוכל המועיל לבד, ופעמים יניח הערב ויוכל הנמאס, כפי בקשת המועיל, תאכל דברים לא טעימים. וזה פועל לפי הדעת, ובזה נבדל האדם בפעולותיו, מזולתו. וכן, כשיבעל, כשיתאווה, מבלתי שישמור הנזק והתועלת, יש לו זה הפועל מאשר הוא בעל חי, לא מאשר הוא אדם. עד כאן להיום. שלום.